كل دافيد كل امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום רביעי 22 ביולי, ביוני 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. כשמפקד חטיבת שומרון משתתף בכנס אזרחי בהתנחלות ואומר לכל מחיאות כפיים שהצבא וההתיישבות אחד הם, אין להתפלא על כך שבגזרתו יש בחודשים האחרונים עלייה חדה באלימות המתנחלים כלפי פלסטינים. ככה זה כשהמתנחלים חשים שאין דין ואין דיין. באוגדת הגדה המערבית מזהים כמה מוקדים שמגיעים מהם מתנחלים הפוגעים בפלסטינים. הבולטים בהם נמצאים תחת אחריות מחת שומרון אלוף משנה רועי צביק, שבימים אלה מציין שנתיים בתפקיד. רשימת האירועים בגזרתו כוללת בין היתר עשרות מתנחלים שתקפו פלסטינים בכפר כוסרה ריסוס גז פלפל על תינוק בן חודשיים ליד ההתנחלות סבסטיה, מתנחלים שהחלו קטטיים פלסטינים בכפר עריף, יידו אבנים על המסגד בכפר ונפצו את חלונותיו, ומתנחלים שנכנסו לבית קפה בחוארה והחלו להשחית את הרכוש והסחורה במקום. תחת פיקודו של צביג נהפך חוארה למוקד מרכזי לפרעות של מתנחלים בפלסטינים או ליידוי אבנים מצד הפלסטינים. במקום מתנהלת זו כמה שבועות מעין מלחמת דגלים משוללת כל היגיון, לאחר שצביק החליט להכניס את הצבא למערכה נגד הנפת דגלי פלסטין בשטחים הכבושים. צבא ישראל החריף את המצב על ידי חסימת כבישים בכפר במשך כשבוע, השתלטות על בניינים ותליית דגלי ישראל. בגזרה של צביק התרחשו גם שניים מהאירועים המשמעותיים ביותר שהיו בגדה בשנים האחרונות, הקמת מאחז אביתר והתקבעות ישיבת חומש בשטח ההתנחלות המפונה. מאזינים יקרים, צביק הוא הוכחה נוספת לתהליך מסוכן העובר על צבא ישראל. זכורה הדרשה המשיחית שנשא לפני כמה חודשים בתדרוך לחיילים לפני כניסתם למתחן קבר יוסף בנבלוס. המבצע נעשה תוך כדי הפרת הוראת מפקד פיקוד מרכז ובלחץ של חברי כנסת מהאופוזיציה ושל ראש מועצת שומרון יוסי דגן. למרות העובדה שצביק הפר פקודה, נכנע ללחץ פוליטי של חברי כנסת ומתנחלים וסיכן חיי אדם לשווא, הוא לא נענש. לכן אין להתפלא על כך שבחודש שעבר באלון מורה הוא הציג את תפיסתו המשובשת ולפיה הצבא והמתנחלים הם אותו הדבר. במקרה זה הוא זומן לשיחת הבהרה שהסתיימה בהערה לא יותר. המערכת הפוליטית המחזרת אחרי קולות הימין מאפשרת את הרוח הרעה שמייצג צביק, או לפי המותר.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום, חדשות ועיקרן תחילם. אני גם הבכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמינאי אמר כי אויבי הרפובליקה האסלאמית באיראן ואויבי האסלאם מציתים מלחמה רכה, לכן יש חשיבות למגוון התרבותי של העם האיראני. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה אמר כי הדוח האחרון של העצרת הכללית של האום ביחס לזכויות האדם באיראן בא על סמך מניעים פוליטיים בלתי הוגנים. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמור להגיע היום לביקור רשמי בטהרן. הדובר בשם הממשלה בהדרי ג'הרומי אומר כי איראן הביאה נכונות לספק סיוע לנפגעי רעידת האדמה באפגניסטן. באסמאעיל הנייה ראש חמאס הגיע ללבנון לפגישות עם הגורמים הלבנונים ובכירי הארגונים הפלסטינים. ישראלי דקר למוות פלסטיני בן 27 באזור סמרה. החדשות במלואן מכל דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמינאי אמר כי אויבי הרפובליקה האסלאמית באיראן ואויבי האסלאם מציתים מלחמה רכה, לכן יש חשיבות למגוון התרבותי של העם האיראני. מנהיג המהפכה שקיבל אתמול את בני המשתתפים בוועידה הלאומית לכבוד זכר חללי השבטים האיראנים ציין לדבריו של האימאם חומייני זכרונו לברכה שראה בבני השבטים אוצר יקר לאיראן. מנהיג המהפכה אמר כי קיום ועידה זו מהווה הזדמנות טובה להכיר את בני השבטים באיראן וחזר על כך כי אויבי הרפובליקה האסלאמית ואויבי האסלאם מציתים מלחמה רכה ולכן בני העם האיראני זקוקים למרקם תרבותי שיש להתחשב בו כולל בסרטים ובספרים.
מנהיג המהפכה ציין לאיתנות של בני השבטים בהתמודדות עם הניסיונות הרבים של האויבים במהלך ה-200-300 האחרונות להשפיע על בני השבטים לבגוד במדינתם ולגרום להתבלגות ומלחמת אחים, אבל בני השבטים סיכלו את הניסיונות האוינים. המנהיג ציין גם למסירות וההקרבה של בני השבטים במהלך כאשר תרמו לניצחון המהפכה האסלאמית וההגנה הקדושה מהמלחמה הכפויה על איראן מצד משטרו לשעבר של סדאם נגד הרפובליקה האסלאמית, מה מצביע על הנאמנות של בני השבטים לממשל האסלאמי תוך התחשבות בדת, הגורם העיקרי לאחדות של בני העם האיראני, כולל בני השבטים. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה אמר כי הדוח האחרון של העצרת הכללית של האום על זכויות האדם באיראן בא על סמך מניעים פוליטיים בלתי הוגנים, והוסיף בשיחה עם כתב אירנה על ההחלטה האחרונה של העצרת הכללית של האום ודוח הביניים של מזכ"ל האום על מצב זכויות האדם באיראן כי החלטות מסוג זה ניתנות על סמך מניעים פוליטיים מגמתיים בלתי הוגנים ולא על בסיס קידום זכויות האדם שהן אחת המשימות המרכזיות של מוסדות זכויות האדם הבינלאומיים, מה עוד ההחלטה לא אושרה באחד על ידי המדינות החברות. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה הוסיף כי איראן שלחה את תפיסותיה והבהרותיה המפורטות וההגיוניות על כל סעיף בדוח של מזכ"ל האום, אבל למרבה הצער הם התעלמו מהן. עוד אמר כי הדוח שפורסם מטעם המזכ"ל של האום מבוסס על טענות לא מבוססות או מקורות לא אמינים, והטקסט העיקרי של הדוח הסתמך על האשמות של אנשי אופוזיציה וקבוצות טרור, תוך הדגשה כי התגובה המפורטת של איראן לדוח תוצג לכל המדינות במועצת זכויות האדם. השגריר הקבוע של רוסיה בארגונים הבינלאומיים בוויינה מיכאיל אוליאנוב הודיע כי שר החוץ סרגי לברוב יגיע היום רביעי לביקור רשמי בטהרן. מחר, כך אמר אתמול, לברוב יגיע לביקור רשמי באיראן, כתב אוליאנוב בעמוד הטלגרם שלו. יש ציין כי משרד החוץ האיראני אישר מוקדם יותר כי ביקורו של לברוב באיראן יתקיים בתקופה הקרובה. הדובר בשם הממשלה באיראן בהדרי ג'הרומי הודיע היום על נכונות הרפובליקה האסלאמית באיראן לספק סיוע לקורבנות של רעידת האדמה באפגניסטן. בהצהרה בשולי ישיבת הממשלה, הדובר בשם הממשלה הביע תנחומים על קורבנות רעידת האדמה שבקדה את אפגניסטן, ואמר כי הרפובליקה האסלאמית באיראן, כמו ביחס לכל נושא הומניטרי, תעמוד לצד האזרחים האפגנים ותספק להם את הסיוע הדרוש. יש לציין כי יותר מ-900 בני אדם נהרגו ברעידת האדמה בדרום מזרח אפגניסטן, כך על פי דוח של סוכנות חדשות ממשלתית במדינה, או מוקדם יותר ראש סוכנות ניהול האסונות באפגניסטן מוחמד נסים חקני הודיע כי בנוסף להרוגים יש יותר מ-600 פצועים. מנהיג תנועת ההתקומות האסלאמית הפלסטינית ברצועת עזה חמאס אסמאעיל הנייה הגיע לביירות הבירה הלבנונית בראש משלחת של בכירי התנועה שכוללת את סגנו סלח אל-ארורי ואת חליל אל-חיה. אסמאעיל הנייה נפגש עם גורמים בכירים בלבנון וכן גורמי הנהגה פלסטינים במדינה. כמו כן דווח כי צפויה פגישה גם עם מזכ"ל תנועת ההתקוממות האסלאמית הלבנונית חיזבאללה, סייד חסן נסראללה. מקורות פלסטינים דיווחו כי ישראלי דקר למוות עלי חסן חרב בתושב הכפר סקאקבה בן 27 באזור סלפית שבצפון הגדה המערבית. המשטרה הישראלית טענה כי ביישוב נופי נחמיה הסמוך לאריאל נערך סיור של כמה מתנחלים שבמהלכו נוצר עימות עם כמה פלסטינים. נורתה יריית אזהרה באזור. במקביל דיווחו הפלסטינים על ביצוע מדקרה ולא מירי. שר המלחמה הישראלי יושב ראש כחול לבן בני גנץ התייחס להקדמת הבחירות הצפויה והביע הצער על שלא הצליחו לשמור על הממשלה, על האפשרות לממשלה חלופית עם הליכוד בכנסת הזו. אמר גנץ כי נתניהו מצא את האמון הפוליטי שאפשר לתת בו, ולכן הדברים אינם רלוונטיים. גנץ הוסיף כי בימים הקרובים יתמקד במאמץ בהעברת החוק לביזור הכנסת, במענה לשאלה האם יענה לדרישה של הליכוד להקביא את הליך בחירת הרמטכ"ל הבא שהתחיל באחרונה. אמר גנץ כי ההליך הוא מקצועי וסדור, וכי הוא אינו מתכוון לעצור אותו בשל חשיבותו הביטחונית, כשהוא מוסיף כי ההליך לא צריך להיות תלוי במישור הפוליטי. יושב ראש ועדת החוקה גלעד קריב ממפלגת העבודה אמר כי המסר שנתניהו מסוכן לדמוקרטיה ולציונות הוא מסר יותר חריף ויותר ברור ממה שהיה לפני שנה. יושב ראש ועדת החוקה גלעד קריב הוסיף כי התמודדנו עם מסע הסתה ודלגיטימציה שלא נראה כדוגמתו מאז 1995. הוא הוסיף כי הקמפיין של מפלגת העבודה יהיה לא ביבי סמוטריץ', בן גביר וחזרה של החרדים. שר האוצר הישראלי אביגדור ליברמן התייחס למצב הפוליטי ובזור הכנסת ואמר שיהיה ברור לפני הכל, הבחירות של היום זו תוצאה של תככים, שקרים וחתרנות של איש אחד שמו בנימין נתניהו, כמו גם כל מערכות הבחירות האחרונות. חוסר היציבות הפוליטית פוגע בחברה, בכלכלה ובביטחון, אמר ליברמן והוסיף, המטרה העיקרית בבחירות הקרובות היא למנוע מבנימין נתניהו לחזור לשלטון. ליברמן אמר כי יקדם את חוק הנאשם בהקדם. אני מקווה שיחד עם החוק לביזור הכנסת יעלה גם חוק הנאשם בפלילים, כדי למנוע שנאשם בפלילים יהיה מועמד לראשות הממשלה, על פי דבריו של אביגדור ליברמן. גם ג'ידא רינאוי זועבי הודיעה כי לא תתמודד בפריימריז במרץ, ואמרה כי היא גאה בעצמה, וציינה כי אינה יודעת אם תרוץ לכנסת בבחירות הבאות. הח"כית ששורינה ברשימת מרץ התנגדה לקואליציה והביאה להבלת חוק הגיוס, ושלושה חודשים לאחר מכן הודיעה על פרישתה מהקואליציה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
עד כאן שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום רביעי. המטרה של בן סלמן ממסע הביקורים באזור. עוד לפני ביקורו של הנשיא האמריקני ג'ו ביידן באזור, וליתר דיוק בסעודיה, התחיל מסע הביקורים של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן במדינות האזור, כולל מצרים, ירדן וטורקיה. לביקורים שמהווה כמקדמה לביקור של ביידן יש מטרות. לפני הכל, ביקורים אלה הם ביקורים אישיים. מוחמד בן סלמן איש שאפתן, אך מאז שנרצח העיתונאי הסעודי בקונסוליה של סעודיה באיסטנבול, הוא היה תחת לחץ פוליטי בינלאומי, ודעת הקהל העולמי ראתה בו כאחראי לפשע. בכל התקופה הזו הוא נשאר זקוק לתקשורת, ועכשיו מוצא את ההזדמנות להציג פנים בתקשורת. בן סלמן אוהב שיקירו אותו כאיש חדשן, ומנסה להציג את עצמו כמנהיג גדול, ובהדרגה לקנות לעצמו לגיטימיות כמלך הבא של סעודיה. המסע התחיל במצרים. הנשיא עבדל פתאח אל-סיסי קיבל את פניו של בן סלמן בנמל התעופה בקהיר. אחרי אל-סיסי, צילום עם מלך ירדן והנשיא ארדואן בטורקיה יספקו את הצורך הפסיכולוגי של בן סלמן. מטרה נוספת של בן סלמן היא לחזק את מעמדה של סעודיה באזור. יורש היצר של סעודיה מבקר במצרים בזמן שקהיר נתקלת במשבר כלכלי חריף. המלחמה באוקראינה השפיעה לרעה על המצב הכלכלי במצרים, שממילא היה לה בעיות. המלחמה באוקראינה הובילה לכך שקהיר כבר אינה יכולה לסבסד חלק מסחורות ושירותים בסיסיים במדינה. תוסיפו לזה את האזהרה של רשויות הביטחון של מצרים על תסיסה ומחאה אפשרית עקב עליית המחירים ויוקר המחיה. קהיר זקוקה לתמיכה הכספית של סעודיה כדי לקנות מזון ובמיוחד חיטה. לכן ביקש הסיסי ממדינות החברות במועצת שיתוף הפעולה במפרץ הפרסי להפוך את הפקדונות שלהן במצרים להשקעות. לפי עיתון אל-ערבי אל-ג'דיד, סעודיה ואיחוד האמירויות נענו לבקשת קהיר בחודש מאי והגישו $4 מיליארד כדי להוציא את מצרים מהמשבר החריף. סעודיה והאמירויות חוששות שגורלו של אל-סיסי יהיה כמו גורלו של חוסני מובארק בשנת 2011. העיתונאי המקורב לשלטון המצרי, עימאד א-דין אדיב, פרסם פרשנות ושאל מי ישלם במקום מצרים את חשבון המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. והוא הוסיף כי אם מדינות המפרץ הפרסי לא יתמכו, תהיה מחאה כמו זו נגד מובארק, וזה לא יהיה לטובת המדינות הערביות באזור. לכן בן סלמן מקבל על עצמו לתמוך במצרים כדי לחזק את מעמד סעודיה במצרים ולמנוע מחאות בעולם הערבי שישפיעו גם על מדינתו. גם עם ירדן רוצה בן סלמן לחזק את היחסים. בשנה שעברה חוותה ירדן הפיכה כושלת נגד המלך עבדאללה השני, וחלק מהמקורות האשימו את בן סלמן באירוע. הביקור בירדן שנה אחרי ההפיכה מלמד שריאד ואומן מתכוונות לשפר את היחסים הדו-צדדיים. בנוסף לזה, בן סלמן יוכל לזכות או לזכות את עצמו מהאשמה של התערבות בהפיכה הכושלת. גם הביקור בטורקיה בא כדי לנקות את השטח מההשלכות של רצח חשוקצ'י ולתאם את העמדות עם אנקרה. המטרה העליונה של הביקורים היא ייצור תאום בעמדות של מדינות ערביות וטורקיה לקראת ביקורו של ביידן בריאד בחודש הבא. התוצאה של הביקורים של בן סלמן במצרים, ירדן וטורקיה תשפיע במשרין על האווירה בביקורו של ביידן. במילים אחרות, סעודיה זקוקה לתאום עם מדינות ערביות וטורקיה כדי להציג עמדה מאוחדת מול ביידן על עתיד האזור. עד כאן מאזינים יקרים.
כאן קול דוד. גם בחדשות של היום, היועצת המשפטית לממשלה הישראלית הודיעה כי היועץ המשפטי למערכת הביטחון יבקש לקיים בחינה ברטנית של האפשרות למנות רמטכ"ל בתקופת בחירות תוך התייחסות לחיונות בקידום הליך המינוי בעת הזו. בתוך כך, שר המלחמה הישראלי בני גנץ התייחס לסוגיה הזאת ואמר כי המינוי קשור לחיי אדם. מדובר בצורך אסטרטגי ביטחוני ראשון במעלה, ויהיה רמטכ"ל מצוין, כך על פי דבריו, ואני לוקח על זה את כל האחריות. מאזינים יקרים, עד כאן תמה שדינו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. Thank you.